בוקר טוב, זוי.
בוקר טוב, יאניס, ובוקר טוב לכל מי שמקשיב לנו. יום ראשון, השני באוגוסט 2026.
לגמרי. אחרי שכל השבוע רצנו עם החדשות, זה הזמן שלנו במגזין סוף השבוע לנשום קצת יותר עמוק, להבין את הסיפורים שמאחורי הכותרות.
והשבוע באמת יש לנו על מה לדבר. נצלול למספרים שמשפיעים על הכיס של כולנו. מהריבית ועד השכר הממוצע, וננסה להבין מה באמת צופן העתיד לכלכלה שלנו כאן.
וגם נדבר על המהלכים הדיפלומטיים הגדולים, ועל פרויקט האנרגיה שיכול לשנות את חשבון החשמל של כולנו. כל התשובות והניתוחים מיד.
כל הפרטים והכתבות המלאות מחכים לכם גם באתר שלנו, kafrisin.online. בואו נתחיל.
אתם מאזינים לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין.
השבוע, הבנק המרכזי של קפריסין פרסם נתון שנשמע כמעט דמיוני. ריבית הייחוס על פי החוק הפלילי נקבעה על 11.32%. כשרואים מספר כזה, הלב יכול לדלג פעימה. כל מי שלקח משכנתה או הלוואה עסקית מיד חושב, רגע, האם זו הריבית שאני הולך לשלם? אז קודם כל והכי חשוב, הרשו לי להרגיע אתכם. התשובה היא לא. זו לא ריבית הבסיס של הבנקים. זו לא הריבית על ההלוואות שלכם, וזו לא הריבית שקובע הבנק המרכזי האירופי. אז מה זה כן ולמה זה צריך לעניין אותנו? ריבית הייחוס הזו, שנקראת באנגלית Reference Interest Rate under the Criminal Code, היא ריבית עונשית שמופעלת במצבים מאוד ספציפיים שנקבעו בחוק. תחשבו על זה כמו על קנס או פיצוי במקרים של הפרות פיננסיות. למשל, אם בית משפט פוסק שמישהו חייב לכם כסף ולא שילם בזמן, על החוב הזה תתווסף ריבית פיגורים בגובה הזה. המקרה הנפוץ ביותר שבו אזרחים או עסקים יכולים להתקל בה הוא במקרה של צ'ק חוזר. אם מישהו נתן לכם צ'ק שחזר מסיבת אין כיסוי מספיק והעניין מגיע לבית משפט, החייב עלול להיות מחויב לשלם את סכום הצ'ק בתוספת ריבית שנתית של 11.32%. אז למה היא כל כך גבוהה? היא מחושבת לפי נוסחה שקשורה לתשואות על אג"ח ממשלתיות, ובגלל התנאים הכלכליים הנוכחיים, הנוסחה הזו הניבה מספר גבוה במיוחד השנה. המטרה של ריבית כזו היא להרתיע, למנוע מאנשים ועסקים לדחות תשלומים או לתת צ'קים ללא כיסוי, מתוך הבנה שהעונש הכספי יהיה כבד. עבור הקהילה הישראלית כאן, שרבים מאיתנו מנהלים עסקים, עובדים כפרילנסרים או מזכירים וקונים נכסים, הידע הזה הוא קריטי. זהו כלי משפטי שכדאי להכיר. אם אתם בצד שחייבים לו כסף, זו זכותכם לדרוש את הפיצוי הזה. ואם אתם בצד שנותן צ'ק, זו תזכורת כואבת לחשיבות של ניהול פיננסי תקין. הנתון הזה הוא לא סיבה לבהלה כללית, אבל הוא כן תמרור אזהרה חשוב בנוף הפיננסי המקומי. זו הריבית הכי חשובה שכנראה לא שמעתם עליה עד היום, וכדאי מאוד לזכור אותה.
ועכשיו לנתון כלכלי שנוגע לכיס של כל אחד ואחת מאיתנו באופן ישיר יותר. השכר הממוצע בקפריסין. השירות הסטטיסטי הממשלתי פרסם השבוע את הנתונים לרבעון הראשון של 2026, והם מראים עלייה של 3.7% בשכר החודשי הממוצע בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. בממוצע, השכר החודשי הגולמי עומד כעת על 2,778 אירו. זה נתון מעודד על פניו, ומראה שהמשק בצמיחה, ושהעובדים בממוצע מרוויחים יותר. אבל כמו תמיד, הממוצע מספר רק חלק מהסיפור. כשאנחנו צוללים פנימה, אנחנו רואים שהעליות לא מחולקות באופן שווה. המגזרים שראו את הקפיצה הגדולה ביותר בשכר, הם שירותי המידע והתקשורת, כלומר ההייטק, וגם מגזר האירוח והמזון. זה לא מפתיע. בהתחשב בצמיחה המהירה של סקטור הטכנולוגיה באי וההתאוששות המלאה של התיירות. מצד שני, במגזרים אחרים, העלייה הייתה מתונה יותר. אבל השאלה האמיתית היא, האם אנחנו באמת מרגישים עשירים יותר? כדי לענות על זה, חייבים להכניס למשוואה את האינפלציה. אם יוקר המחיה עולה מהר יותר מהשכר, אז כוח הקנייה שלנו למעשה נשחק. כרגע, האינפלציה השנתית עומדת על קצת פחות מ3%, כך שנראה שבממוצע ישנה עלייה ריאלית קטנה בשכר. אנחנו מרוויחים קצת יותר ממה שהמחירים עולים. עבור הקהילה שלנו, הנתונים האלה הם כלי עבודה. לבעלי העסקים שבינינו, שמעסיקים עובדים מקומיים, זהו איתות ברור. לחץ השכר עולה. כדי למשוך ולשמור על עובדים טובים, צריך להישאר תחרותיים. עבור הפרילנסרים ונותני השירותים, וזה חלק גדול מאיתנו, הנתון הזה הוא בנצ'מרק, קו יחוס. אם השכר הממוצע במשק עולה, זה אולי הזמן לבחון מחדש את התעריפים שלכם, ולוודא שהם משקפים את המציאות הכלכלית החדשה. בסופו של דבר, המספר הזה הוא לא רק סטטיסטיקה. הוא מראה את הדינמיקה של שוק העבודה שבו כולנו פועלים, בין אם בלימסול, ניקוסיה או פאפוס, ונותן לנו כלים לקבל החלטות טובות יותר לעסק ולמשפחה.
אם הסיפור על עליית השכר היה מבט על מה שקורה עכשיו, הסיפור הבא הוא מבט קדימה, סוג של תחזית מזג אוויר כלכלית. מרכז המחקר הכלכלי של אוניברסיטת קפריסין, גוף מאוד מוערך שהתחזיות שלו נלקחות ברצינות רבה, עדכן השבוע את התחזית שלו לצמיחת התוצר המקומי הגולמי, או בקיצור תמ"ג, לשנת 2026. התחזית ירדה מעט, מצמיחה של 2.9% לצמיחה של 2.7%. התחזית לשנה הבאה, 2027, נותרה אופטימית יותר, ועומדת על 3.1%. מה זה בעצם אומר, הירידה הקטנה הזו מ-2.9 ל-2.7? קודם כל, חשוב להדגיש שהכלכלה הכפריסית עדיין צומחת, ובקצב יפה ביחס למדינות רבות באירופה. אנחנו לא מדברים על מיתון או משבר. מה שהכלכלנים באוניברסיטה אומרים לנו, הוא שיש סימנים של האטה קלה. הקטר הכלכלי שדהר קדימה במלוא הקיטור אחרי מגפת הקורונה, מוריד קצת מהירות. הסיבות לכך מגוונות. גם הכלכלה המקומית וגם כלכלת גוש האירו כולה הראו ביצועים פחות חזקים ברבעון הראשון של השנה, וישנם אינדיקטורים נוספים שמצביעים על התקרעות מסוימת. עבורנו, תושבי האי, המשמעות היא לא דרמטית בטווח המיידי. לא נרגיש את זה מחר בבוקר בסופרמרקט. אבל זו כן תמונה חשובה שכדאי להכיר כשמתכננים מהלכים כלכליים קדימה. אם אתם בעלי עסק ששוקלים להתרחב, לקחת הלוואה גדולה או לגייס עובדים חדשים, אולי כדאי לקחת בחשבון שהסביבה הכלכלית בחודשים הקרובים עשויה להיות קצת פחות תוססת ממה שחשבנו. אם אתם שוקלים לקנות נכס, אולי כדאי לבחון את השוק בסבלנות. זו לא קריאה לעצור הכל, אלא קריאה להיות קצת יותר זהירים ושקולים. החדשות הטובות הן שהתחזית ל-2027 עדיין חיובית מאוד, מה שמעיד שהכלכלנים רואים בהאטה הנוכחית תופעה זמנית. בסופו של דבר, התחזיות האלו הן כלי ניווט. הן עוזרות לנו להבין את הזרמים הכלכליים סביבנו, ולהתאים את המפרשים שלנו בהתאם. כרגע נראה שהרוח נחלשת במעט, וזה הזמן לנווט בחוכמה.
אחד הסיפורים המתמשכים והחשובים ביותר לעתיד של קפריסין קיבל השבוע תפנית חדשה. הממשלה הודיעה על יציאה למכרז חדש להשלמת בניית מסוף הגז הנוזלי, ה-LNG, באזור התעשייה בסיליקוס, ליד לימסול. מדובר בפרויקט ענק, עם עלות מוערכת של כ-180 מיליון אירו להשלמתו, והוא נחשב לאבן פינה באסטרטגיית האנרגיה של המדינה. הסיפור הזה חשוב לכל אחד ואחת מאיתנו, כי הוא קשור ישירות לשאלה כמה נשלם על חשמל בשנים הבאות. למי שלא עיקב, הפרויקט הזה הוא סאגה ארוכה. הוא החל לפני מספר שנים במטרה להפחית את התלות של קפריסין במיזות יקר ומזהם לייצור חשמל. הרעיון פשוט, לייבא גז טבעי נוזלי בספינות, להפוך אותו בחזרה לגז במסוף בסיליקוס, ולהזרים אותו לתחנת הכוח הסמוכה. המהלך הזה אמור להוזיל משמעותית את עלויות ייצור החשמל, ולהפוך את האוויר שלנו לנקי יותר. אבל הביצוע היה מסובך. החוזה המקורי עם קונסורציום בהובלה סינית נקלע לקשיים, עיכובים וסכסוכים משפטיים, ובסופו של דבר בוטל. במשך חודשים, הפרויקט היה תקוע. עכשיו, הממשלה מנסה להניע אותו מחדש. המכרז החדש הוא האימור הגדול של קפריסין על עתיד אנרגטי זול ובטוח יותר.
אם הוא יצליח והמסוף יושלם, כולנו נרגיש את ההשפעה בחשבון החשמל החודשי. מומחים מעריכים שהמעבר לגז יכול להוזיל את תעריף החשמל בעד 25%. תחשבו מה זה אומר למשפחה ממוצעת או לעסק קטן, במיוחד בשיא הקיץ כשהמזגנים עובדים בלי הפסקה. מעבר לכיס הפרטי שלנו, לפרויקט הזה יש גם חשיבות אסטרטגית. הוא יחבר את קפריסין לשוק האנרגיה העולמי, יגביר את הביטחון האנרגטי שלה, ואולי אפילו יהווה שלב בדרך לחיבור רחב יותר לרשתות האנרגיה של ישראל ויוון. השאלה הגדולה היא האם הניסיון השני הזה יצליח במקום שהראשון נכשל. הממשלה נחושה, אבל הדרך עוד ארוכה. אנחנו כאן בקפריסין אונליין נמשיך לעקוב מקרוב, כי האימור הגדול הזה על אנרגיה זולה יותר הוא האימור על העתיד של כולנו.
הסיפור הפוליטי המרכזי של השבוע היה ללא ספק ביקורו של מזכ"ל האום, אנטוניו גוטרש, באי. גוטרש הגיע לסבב שיחות בניסיון להניע מחדש את המסע ומתן התקוע לפתרון הבעיה הקפריסאית. הוא נפגש בנפרד עם נשיא קפריסין, ניקוס קריסטודולידיס, ועם מנהיג הקפריסאים הטורקים, ארסין טטר. עבורנו, כישראלים שבחרו לגור בקפריסין, בין היתר בגלל היציבות והשקט שלה, כל תנועה בזירה הזו מעוררת עניין וגם קצת דאגה. אז מה באמת קרה השבוע? בסיום פגישותיו, גוטרש הצהיר על כוונתו לכנס בקרוב ועידה מורחבת בנושא קפריסין. הפורמט המוצע הוא מה שמכונה 5+1. שתי הקהילות, 3 המעצמות הערבות, כלומר יוון, טורקיה ובריטניה, ובנוסף האום עצמו. המטרה היא לנסות ולמצוא בסיס משותף כלשהו, כדי שאפשר יהיה לחזור לשולחן המסע ומתן הרשמי, שנעצר כבר לפני שנים. הצד היווני קפריסאי, בהובלת הנשיא קריסטודולידיס, קיבל בברכה את היוזמה, והדגיש את מחויבותו לפתרון של פדרציה דו-אזורית ודו-קהילתית על בסיס החלטות האום. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, נראה שהפער הבסיסי בין עמדות הצדדים נותר כשהיה. כמעט במקביל להצהרות של גוטרש, הגיעו הצהרות חדשות מטורקיה, שחזרו והדגישו את עמדתן הנחרצת. הפתרון היחיד מבחינתן הוא פתרון של שתי מדינות ריבוניות נפרדות. זוהי עמדה שהצד היווני קפריסאי והקהילה הבינלאומית דוחים על הסף. הפער הזה בין פדרציה לבין שתי מדינות הוא תהום שקשה מאוד לגשר עליה כרגע. אז מה זה אומר מבחינתנו ביום יום? חשוב לשמור על פרופורציות. הפעילות הדיפלומטית התעוררה, וזה תמיד טוב שיש שיח, אבל פריצת דרך משמעותית לא נראית באופק הקרוב. היציבות והשגרה שאנחנו כל כך מעריכים כאן בקפריסין לא צפויות להשתנות בעתיד הנראה לעין. המצב הקיים, הסטטוס קוו, ככל הנראה יימשך. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות, אבל המסר העיקרי מהשבוע החולף הוא שיש הרבה תנועה דיפלומטית, אך מעט מאוד תזוזה מהותית.
לפעמים, כדי להבין את המציאות שלנו כאן, אנחנו צריכים להרים את העיניים ולהסתכל על מה שקורה בצד השני של הים התיכון. השבוע הגיעו חדשות דרמטיות מסאוטה, המובלעת הספרדית בצפון אפריקה. אלפי מהגרים ניסו לחצות את הגבול ממרוקו לספרד, ובמהלך הניסיון ההמוני הזה, לפחות 67 בני אדם קיפחו את חייהם. בתגובה, ספרד הציבה בים מחסום צף באורך של 500 מטרים, בניסיון למנוע חציות נוספות. האירוע הטרגי הזה הוא תזכורת כואבת למשבר ההגירה שמדפק על דלתותיה הדרומיות של אירופה. זה לא סיפור על ספרד בלבד, זהו סיפור על לחצים גיאופוליטיים, על ייאוש כלכלי, ועל האתגר העצום שאיתו מתמודדות כל מדינות קו החזית של האיחוד האירופי. וכשאנחנו אומרים מדינות קו החזית, אנחנו מדברים גם על עצמנו. קפריסין, יחד עם יוון, איטליה, מלטה וספרד, נמצאת בחזית הזו. הסיפור מסאוטה עוזר לנו להבין את ההקשר הרחב יותר של הדיונים שאנחנו שומעים עליהם כאן כל הזמן. כשאנחנו קוראים בעיתונות המקומית על מספר מבקשי המקלט, על המדיניות של הממשלה, או על הסכמים חדשים עם לבנון למניעת יציאת צירות, אנחנו צריכים לזכור שזה חלק מפאזל אירופי גדול. הלחצים שספרד חובה בגבולה הם אותם לחצים שקפריסין חובה,
רק בצורה ובקנה מידה שונים. מה שקורה שם משפיע על קביעת המדיניות בבריסל, והמדיניות הזו משפיעה ישירות על קפריסין. הדיונים על חלוקת נטל הפליטים בין מדינות האיחוד, על מימון תשתיות קליטה ועל הסכמים עם מדינות שלישיות, כולם מושפעים מאירועים כמו אלה שראינו השבוע בסאוטה. הסיפור הזה הוא לא סיפור רחוק. הוא מראה לנו את הכוחות הגדולים שמעצבים את המציאות הפוליטית והחברתית באי שלנו. הוא מבהיר מדוע נושא ההגירה נמצא כל כך גבוה בסדר היום הציבורי, גם כאן וגם ברחבי אירופה.
אנחנו מסיימים את המגזין שלנו עם סיפור שמחבר בין שתי כותרות גדולות של התקופה האחרונה, שינויי האקלים והיציבות הפיננסית. כולנו מרגישים את הקיץ החם, קוראים על שריפות ועל בצורת, אבל לרוב אנחנו חושבים על זה במונחים סביבתיים או בריאותיים. השבוע, דוח של סוכנות הדירוג הבינלאומית סקופ, שסוקר בהרחבה בעיתונות המקומית, מסביר איך שינויי האקלים הופכים לסיכון כלכלי ממשי עבור הבנקים בקפריסין. זה כבר לא עניין תיאורטי. מדובר על השפעות קונקרטיות מאוד. תחשבו על זה רגע. חלק גדול מהביטחונות שהבנקים מחזיקים כנגד הלוואות הם נכסי נדלן. מה קורה עם שריפת יער גדולה, כמו אלו שראינו בשנים האחרונות, מחלה אזור שלם ופוגעת בערך הנכסים האלה? הבטוחה של הבנק פשוט נעלמת. דוגמה נוספת היא המגזר החקלאי, שחשוב מאוד לכלכלת קפריסין. בצורת מתמשכת או מחסור במים יכולים להוביל לקריסה של עסקים חקלאיים, מה שאומר שהם לא יוכלו להחזיר את ההלוואות שלקחו מהבנק. הדוח של סוכנות הדירוג מבהיר שסיכונים אלה, שנקלעים סיכונים אקלימיים, כבר לא נמצאים בשוליים. הם נלקחים בחשבון באופן פעיל כאשר בוחנים את היציבות והחוסן של הבנקים. סוכנויות הדירוג והרגולטורים האירופיים דורשים מהבנקים לזהות את הסיכונים האלה, לקמת אותם ולהראות איך הם מתכוננים להתמודד איתם. מה זה אומר עבורנו, כלקוחות הבנקים? בטווח הארוך זה יכול להשפיע על כולנו. בנקים עשויים להיות זהירים יותר במתן משכנתאות לנכסים באזורים המועדים לשריפות או להצפות. חברות הביטוח עשויות לייקר פרמיות על נכסים כאלה. עסקים במגזרים שפגיעים לשינויי אקלים, כמו חקלאות ותיירות, עשויים להתקשות יותר לקבל אשראי. אנחנו מתחילים לראות איך ההתחממות הגלובלית יורדת מהכותרות הגדולות ומתחילה לגעת ישירות במשכנתה, בהלוואה העסקית ובפוליסת הביטוח שלנו. זהו שינוי תפיסתי עמוק, שמבהיר עד כמה הכלכלה והסביבה קשורות זו בזו, גם כאן, באי הקטן שלנו.
תודה רבה ליאניס, ותודה ענקית לכם, המאזינות והמאזינים שלנו. כל הכתבות והניתוחים ששמעתם כאן, ועוד הרבה תוכן, מחכים לכם באתר הבית שלנו, kafrisin.online. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו גם בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות, כדי לא לפספס אף פרק. אנחנו נחזור אליכם מחר בבוקר, וכל בוקר עד 7, עם כל העדכונים, בשישי עם המלצות לסוף השבוע, וביום ראשון הבא עם עוד מגזין. שיהיה לכם המשך יום ראשון נעים ושבוע נהדר.
תודה שהאזנתם לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין. בקרו באתר www.kafrisin.online.